שלום לכולם ושבוע טוב. אנחנו בפרשת כי תבוא, פרשה שלא קל להתמודד איתה, ובואו נראה איך אנחנו מתמודדים איתה ומה זה אומר לגבינו. זאת פרשה מאוד חשובה, ביקשה בכלל בהקשר של השנה החדשה, בכלל בהקשר היומיומי של כל אדם ואדם. אז אנחנו נתחיל. מצד אחד, למה היא פרשה קשה? זו ידועה כפרשת הכללות של משנה תורה. יש בה כללות קשות מאוד, שאני חושב ישראלי ממוצע לא מעיז להשתמש בכללות האלה, כי זה נורא קשה. יש פעם אחת הקשה ביותר, הקשה, או יותר נכון, הכללה הכי קשה, אנחנו אומרים, שאנחנו אומרים, זה מכה שלא כתובה בתורה, זה מפה. זה מה הפרשה הזאת. אוקיי? אבל עכשיו, בואו נראה מה זה אומר עבורנו, ולמה זה תמיד אמור להיות, לפי הגמרא, לפני ראש השנה. אנחנו בספר דברים, פרק כ"ו, פסוק א', והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, שאדוני אלוהיך נותן לך, ושמת בתנה. מי שגדל בישראל והיה בגן יודע מה זה תנה. מתי אתה משתמש במילה תנה? בחג הביקורים, נכון? כי כתוב פה, ושמת בתנה. והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו, ולקח הכהן התנה מידיך והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך, וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, והיה שם לגוי גדול עצום ורב. מאיפה אתם זוכרים את זה? ככה ההגדה של פסח מתחילה. וירא אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל... זה התחלה של ההגדה של פסח. אוקיי. ושואל הזוהר, קודם כל, השאלה הראשונה שאנחנו שואלים, מי מאיתנו כרגע אמור להביא ביקורים? אני לא חושב שיש פה הרבה שיש להם פרדס או מטע או קרם. כמה חקלאים יש היום? אחוז זעום. אז מה זה קשור אלינו כרגע? פעם כולם היו חקלאים. זה שאלה אחת. אז איך זה קשור אלינו? ועל כך הזוהר מסביר. עכשיו דרך אגב, אם אתם פותחים בספר הזוהר הרגיל, אתם לא מוצאים פרשת כי תבוא. אין, מדלגים, אין כי תבוא. כי תצא, עכשיו מדלג אחרי זה. אבל מי שחכם מסתכל בזוהר חדש, שם בזוהר חדש יש קטע קטן על פרשת כי תבוא, אבל מי שמבין יודע שהפסוקים, יש כמה פסוקים חשובים בתורה, פרשת כי תבוא, והם מפוזרים בתורה. למה? כנראה שזה פרשה עם עוצמות יותר מדי גדולות, יש איזשהו כיסוי שם. אז כך, נתחיל קצת עם הזוהר. אז יש, על הפסוק הזה, הובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך וכו'. זה מופיע בזוהר פרשת יתרו. כלומר, אתה צריך לחפש פשוט. אמר רבי יצחק, מהו והגדתי היום לאדוני אלוהיך? כלומר, אתה בא עם התנה, בא אל הכהן ואומר, הגדתי היום לאדוני אלוהיך. לאדוני אלוהינו היה לו לומר. מה זאת אומרת אדוני אלוהיו של הכהן ולא שלי? צריך להיות אדוני אלוהינו, נכון? אומר כך, אמר רבי יצחק, היה צריך לומר, השם אלוקינו. אמר לו רבי שמעון, וכי פסוק יחידי הוא, זה פעם ראשונה, היחידה שזה מופיע, לא, זה מופיע בהרבה מקומות, המושג הזה. הלא נאמר כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה. וגומר, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, כי אדוני אלוהיך אש אוכלהו. יש הרבה פסוקים כאלה. אז מה העניין של אותם פסוקים? אלא כך שנינו. אומר הזוהר משהו מאוד מעניין. בהקשר הכוונה. כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. וכל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. זה מדרש מפורסם. מה הטעם? זה במשנה, זה לא... כל מי שגר בחוץ לארץ אין לו אלוהים. כל מי שגר בחוץ לארץ אין לו אלוהים. מי שגר בישראל יש לו אלוהים. אוקיי? מה הטעם? לפי שזרע קודש עולה לארץ הקדושה. כלומר, אם בן אדם הוא באמת מחובר לקדושה, הוא חייב לעלות לארץ. לא יכול להישאר לגור בגולה. אבל אנחנו יודעים, היו הרבה אנשים מאוד צדיקים שלא עלו לארץ. הבעל שם טוב ניסה, לא הצליח. רבי נחמן ניסה, לא הצליח. רשי, לא עלה לארץ. אנחנו מכירים את הסיפור, רבי יהודה הלוי שעלה לארץ, וקרוב לוודאי שהוא נהרג או מת מיד איך שהוא הגיע. הרמב״ם ניסה לעלות לארץ, לא הצליח ועבר לגור בקהיר במצרים, וכתב, אני כל יום עובר עבירות. כל רגע שאני נמצא פה במצרים, אני עובר עבירה, כי אני לא גר בארץ. אוקיי? ולכן, הוא אומר, משה רבינו עומד לפני עם ישראל, ואומר, אדוני אלוהיך, אני עכשיו גר בחוץ לארץ. כשאתם תגיעו לארץ, אז תתחברו לבורא עולם, כמו שצריך. אני לא זוכה לזה, כי אני לא זוכה להיכנס לארץ. רק אחר כך הוא גילה שהוא... כשלמדנו על העניין שהוא מתפלל, בורא עולם, תכניס אותי לארץ. מה הבעיה? תכניס אותי לארץ, אני רוצה להתחבר. ואומר לו הבורא, רב לך, אתה רוצה יותר קדושה? אתה הגעת לזה בחוץ לארץ לבד. כלומר, אני יכול להגיד על צדיקי העולם שגרו בחוץ לארץ ולא זכו לגור בארץ שהם לא, כמי שאין לו אלוה, כנראה שאנשים כן מצליחים להתחבר, אבל זה לא כל כך פשוט. ולא כל כך קל. תכף אנחנו נראה. מה זה אומר? מה, כמה אנשים אומרים שהם מאמינים בבורא עולם? אבל רגע, זה שמישהו אומר שהוא מאמין בבורא עולם. אני שואל אתכם בתור מהלב, לא מהשכל. כל בן אדם שמציר על עצמו כמאמין בבורא עולם, נראה בהתנהגות שלו שהוא מתנהג כמו אחד כזה? כן? אל תענו לי, תחשבו בפנים. אם זה יכול להיות חילוני, יכול להיות דתי, יכול להיות רב גדול, יכול להיות כומר, כל מיני כאלה. לא מדי פעם אתה מסתכל, זה הבן אדם אומר שהוא מאמין בבורא עולם, אז למה הוא מתנהג ככה? נכון? אבל... אז הזוהר מסביר את זה, זאת אומרת, הוא אומר, באיזשהו מקום קל יותר להתחבר לבורא שאתה גר בארץ. והאמת, מתוך שאנחנו קוראים, ודיברנו על זה לפני כמה וכמה חודשים, שהשולחן ערוך אומר, שאם אתה לא מתפלל בארץ, לא התפללת. כלומר, בן אדם רוצה להתפלל, הוא צריך להתפלל, הוא מגיע לתפילת עמידה, שזה הרמה הכי גבוהה של התפילה, ואז אתה צריך לעשות שלושה צעדים אחורה, ואז שלושה צעדים קדימה, והצד השלישי אתה בקודש הקודשים, בבית המקדש, שם אתה מתפלל. אתה לא מתפלל, לא בניו יורק, לא בפריז, לא במוסקווה, גם לא באיזה כפר נופש, לא באקפולקו, באיזה בית... לא. איך אמר רבי יהודה לוי? ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. לפחות הלב שלך נמצא שם. אם הלב שלך נמצא שם, יש סיכוי שאתה מתחבר. הרי איך אתה יכול ללכת למקום שלא היית בו אף פעם? כנראה שעל ידי לימוד תורה, על ידי התפילה, יש אנשים שכן מצליחים להגיע ולהתחבר. לא תמיד. האמת? אבל אני לא יודע מהניסיון האישי שלי. יש אנשים שגרים בארץ ישראל והם לא מתחברים. אתה נכנס לבתי כנסת לפעמים, אתה נכנס לבית הכנסת, יש סיפור על הבעל שם טוב. שיום אחד בא לבקר באיזה עיירה, והם נורא היו גאים בבית כנסת היפה שהם בנו. והם מביאים אותו לבית הכנסת, פותחים את הדלתות לרווחה, רבנו תיכנס, והוא כאילו נתקל באיזה קיר בלתי נראה, לא מצליח להיכנס. מנסה עוד פעם, משהו עוצר אותו. שואלים אותו, רבנו, למה אתה לא נכנס לבית הכנסת? הוא אומר, בית הכנסת מלא תפילות. הם מרגישים... אז רגע, אבל למה זה מונע מהרב להיכנס לבית הכנסת? הוא אומר, פה התפילות כל כך מתות, שהן לא עולות למעלה. הן נשארות צבורות, ערמות, ערמות. וזה כבר הגיע גבוה מאוד. ואין מקום, אני... אחת הסיבות שבאתי זה לתקן את התפילות האלה ולהעלות אותן למעלה. כי זה תפילות מתות. כלומר, בן אדם יכול להיכנס לבית הכנסת והתפילות מתות. כי מי שהתפלל אותם אמר את המילים. אבל תכף נראה מהסיבות שאנחנו נסביר, שהזוהר מסביר, התפילה הזאת היא מתה. לא כל תפילה. לפעמים אתה נכנס לבית כנסת ואתה ממריא, לפעמים אתה נכנס לבית כנסת, אתה אומר, מה זה פה? זה רצח בכוונה תחילה. הרגו פה את התפילות, הן פשוט צוחבות בערימות, לא עולות לשום מקום. אמר לו, ודאי כך הוא, אבל כן, כאן נאמר, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך. והרי הם נמצאים בארץ. אומר, זה לא מתאים, אבל הסיפור כאן. מי שגידל קרם, ויש לו יבול של ענבים, אם אתה גר בחוץ לארץ, אין מצוות ביקורים. אין מצוות, רק בארץ. כלומר, רק מי מביא ביקורים? מישהו שגר בארץ. אז למה? אז זה לא מתאים ההסבר הזה שהסברת עכשיו. למה אומר לכהן, השם אלוקיך? הרי הם נמצאים בארץ. מפני מה אלוקיך? ולא אלוקינו. מה, אלוהים שייך למישהו אחד יותר למה שלמישהו אחר? לא מתקבל על הדעת. אלא, עליהם להראות ולהודות שבזכות החסד העליון, הם זוכים לכל זה. ושרויים בארץ. ונכנסו לארץ ההיא ועשה עמהם כל אותן טובות. ולפיכך אמרו דברים אלה לכהן, שנאמר, הגדתי היום לאדוני אלוהיך, לפי שהכהן בא מצד החסד. מה רומז כאן הזוהר? יש פה סוד עצום, גדול ונורא, שהסוד הזה קובע מאוד ברור את הגבול בין הצלחה לכישלון בחיים. לא רק בחיים, כל רגע ורגע בחיים. ונסביר. דיברנו על זה כבר בפרשות קודמות. דיברנו על זה קצת פרשת ראה לפני כמה שבועיים. פרשת שופטים לפני שלושה שבועות, שופטים לפני שבועיים. וכן להקיט את זה. הדבר שהוא הקובע ביכולתו של האדם להשיג דבר מה בחיים, זה התודעה של הבן אדם. יש אנשים שנולדו בבתים טובים, יש תמיכה של ההורים, יש הורים טובים, תמיכה כספית, חברה טובה, וכן הלאה, בכל אופן אתה רואה שהבן אדם כישלון. למה? כשאתה מדבר את הבן אדם, ישר אתה מבין למה. התודעה של הבן אדם עקומה. יש אנשים שמתחילים את החיים שלהם עם תנאים לא ממש טובים, בלשון המעטה, ומצליחים להגיע למקומות מדהימים של הצלחה, של הישגיות, של דוגמה אישית, של השראה לאחרים וכן הלאה, ואתה אומר, וואי, איזה בן אדם, זה ממש... טוב לו שנברא. וכל זה קורה בזכות מה? תודה. מה שקובע אם חייו של האדם הם הצלחה או כישלון, זה קודם כל ואך ורק תודעה. אנשים עם תודעה מאוזנת, מסודרת, בריאה, הם יכולים כל כישלון להפוך להצלחה. הם יכולים בכל מצב למצוא את הדרך להפוך את זה למצב חיובי. ויש אנשים שיודעים מכל כסף לעשות זבל, ולא זבל אורגני. ומכל דבר שהוא הכי חיובי ומושלם, לחרב אותו, להרוס אותו ולהפוך אותו לצרה צורה. זה לא הבריאות של הבן אדם, זה לא אם הוא גבוה או נמוך, יפה או מכוער, עם מזל או לא, זה התודעה. התודעה זה הכל. ובמה תלויה התודעה של האדם? דיברנו על זה בשבוע שעבר, שהזוהר אומר, מעקה תשים לגגיך, כי תבנה בית חדש. מה זה גגיך? זה הראש שלך. מה שהכי קובע את הבן אדם, זה איך שהוא מגדיר את עצמו. איך אתה מגדיר את עצמך? בתור מה? האם אני הבן אדם שאכלו לו, שתו לו? האם אני הבן אדם שהפריעו לו, הרסו לו, מפריעים לו? או האם הבן אדם שלא מצליח ולא מצליח ולא עושה את זה, וניסיתי ולא הלך, וניסיתי זה ולא הלך? או האם אני הבן אדם שחולה, או שאני הבן אדם שניסיתי את זה וזה היה מדהים, וניסיתי את זה וזה היה מדהים, ופה היה מאוד קשה, אבל בכל אופן נוצאנו מזה משהו. הכל זה תודעה. ולכן, אפילו שבן אדם מגיע לראש השנה, אני בן אדם חדש. מעקה, תשים לגגיך, זה התודעה. איך, מה ההגדרה שלך? גדר, מעקה. איך אתה מגדיר את עצמך? ואחד הדברים הכי חשובים שאדם מגדיר את עצמו, יש הרבה אנשים אומרים, ברור העולם לא אוהב אותי כל כך. מכירים את זה? או שבן אדם פתאום אומר, עכשיו אלוהים אוהב אותי. זאת אומרת, עד עכשיו הוא לא אהב אותך. עכשיו הוא לא כל כך אהב אותך. אז מה אנחנו רוצים להגיד בזה? ופה מגיע הדבר החשוב ביותר. שזה מה הזוהר רוצה להכין אותנו. בכל דבר ודבר שבו אנחנו עוסקים, לא משנה מה זה, השאלה היא למה אתה מתחבר. ואם אתה מתחבר למה שנקרא החסד העליון, אז דברים ילכו כמו שצריך. אבל אם אתה לא מתחבר לחסד העליון, כלומר, שוב נגדיר את זה, מי זה בורא עולם? ואמרנו כבר בחודשים שעברו, זה היה קצת הכנה, ששואל הרב אשלג, מי אחראי על הצורה שאנחנו תופסים את הבורא? הגננת? המורה בחיידר? זאת אומרת, מהסיפורים, מהדברים, יכול להיות שההורים שלנו, אולי הם דיברו איתנו על זה, אולי אחר כך גם בבית ספר, יש תהליך של עיצוב תודעה. אבל הבעיה, מה עם האנשים האלה? זה מה ההכשרה התיאולוגית של האנשים האלה? לצייר בעינינו את דמותו של בורא עולם. למה זה חשוב? לא רק שזה חשוב, זה קריטי. קריטי. כלומר, אם אדם יש בו אמונה באלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שהחידוש הגדול של אברהם, יצחק ויעקב, חידוש אדיר. זה הסטארט-אפ הכי גדול בהיסטוריה של המין האנושי. לפני כן, דיברתי על זה הרבה פעמים, העולם היה פגני. מה זה פגני עובד אל אלים? אם קראתם או שמעתם על כל מיני מיתולוגיות, האלים תמיד היו אגואיסטים, יצריים, חסרי שליטה. בא להם הם לוקחים, הם חיים בארץ בעלי. בא להם הם לוקחים. הם רואים שיש לך משהו טוב, לוקחים לך. מוסר ההשכל היה, אל תצליח יותר מדי, כי אחד האלים יקנה בך ויקח לך את זה. אז אישה שיפה מדי, אז אלת היופי תקנה בה, ותיקח לה את היופי. וכן הלאה וכן הלאה. אמרתי שמבחינה פוליטית, זוהי המצאה מדהימה. כי המלכים הצהירו על עצמם כאלוהים. ואם לאלילים מותר, גם להם מותר. לקחת לך כל מה שיש לך, ואוי ואבוי אם תמחה על זה, כי כל האלים יענישו אותך. לא רק המלך, כל החבר'ה שלו. ברור שאם אתה גדל בצורה כזאת ומחונך, שהאלים הם יצריים, אנוכיים, בלתי ניתנים, אי אפשר לסמוך עליהם, בלתי ניתנים לצפייה, ועדיף לשמור על פרופיל נמוך שהם לא יראו אותך. אז אולי יש סיכוי שתעבור את החיים שלך פחות או יותר במצב רגוע. אבל תנסה לציין יותר מדי, כי אם אתה מציין יותר מדי בספורט, אז אתה מרגיז את האל הזה. כי אתה הוא מקנה בך. אם קראתם מיתולוגיה יוונית, או בבלית, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, זה המוסר הסקל. תישארו נמוך מתחת לשטיח ותצייתו. בא אברהם אבינו אומר לא. שקר וכזב. יש אל אחד, כולו חסד, כולו אהבה, ואין בו שום דבר חוץ מחסד ואהבה. הוא של כולם. ולא רק זה, כולנו חלק אלוקיי ממעל. אז כמו שאני אומר, יש הרבה אנשים שאני מכיר שמצהירים על עצמם כמונותאיסטים, ואין קשר בינם לבין האמונה של אברהם, יצחק ויעקב. למה? מה, כמה אנשים אתם מכירים? אם זה אנשים שמצהירים על עצמם כמאמינים, אנשים שהם רבנים, כמרים וכן הלאה, שהם באים ובשם בורא העולם, מה שאתה שומע מהם זה רק שנאה וכעס ופירוד ומחלוקת, והם טוענים שזה בשם בורא העולם. אתה מסתכל ואומר, הבורא שהם מדברים בשמו זה לא הבורא שלי. כלומר, כי תבוא אל הארץ, שזה בכלל אתה בא לעולם הזה, ואם אתה לא מתחבר לכך, ואפילו רשי רומז לנו, הרי רשי היה בתקופה שאסור היה לדבר על הזוהר ועל הקבלה, אבל רשי אפילו אומר, מה זה כל הסיפור הזה? מה אתה צריך להגיד? מזכיר חסדי המקום. אתה צריך להתחבר לחסד של הבורא. אם לא התחברת לחסד של הבורא, מה שנקרא, תתחיל ברגל ימין, לא התחלת שום דבר. רגע, אבל הרי ברוב המקרים, אני לא יודע על עצמכם, אבל אני מכיר הרבה אנשים שגדלו בבית, שאמרו, זה אלוהים יעניש אותך, אם תעשה את זה, זה, וככה וככה. זאת אומרת, אתה מקבל איזה דמות של איזה מישהו שיושב שם למעלה ורק מחכה שתעשה טעות ויכנס בך ויעניש אותך. ויש אנשים שהם דתיים אבל הם מאמינים באיזה אליל, לפי מה שהזוהר אומר פה. הם לא מאמינים בבורא עולם, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הם מאמינים באיזה משהו שהם המציאו לעצמם. אין אלוהים כזה. ברור שאם אתה מתפלל, ולא משנה כמה פעמים ביום תתפלל. 5 פעמים, 3 פעמים, פעם בחודש, פעם בשנה, אבל אתה מתפלל לאלוהים הלא נכון. אל תתפלא שזה לא עוזר. אם בן אדם אומר, אני מאמין באלוהים, ואיזה אלוהים אתה מאמין? להביא את התודעה שלנו למקום שבו אנחנו חווים באיזושהי צורה, כי זה לא שכל, זה מעבר לשכל ורגש. זה שילוב של שכל ורגש ותחושה והכל. שיש בורא עולם אינסופי שרק אוהב אותנו, ולא רק אותנו, את כולם. גם את האנשים שלא מתנהגים כל כך הרבה, גם כאלה שמתחזים בשמו. גם הוא אלוהים שלהם. אם אני לא יכול להתחבר למקום הזה, מה שנקרא, אתה לא מחובר. והזוהר הסביר לנו מה זה תשובה. זה תשוב, היי. זה להתחבר לרשת. אבל אם אתה מאמין בבורא שרק כל הזמן מחכה להניש אותך, והוא כועס עליך, והוא לא אוהב אותך, ואם תתנהג ככה, אז הוא יעשה לך ככה, ואתה עושה ככה, ואתה מאמין שיש לך ישות שהיא כמוך, אבל היא יותר חזקה. פשוט. אבל לא יודע, כל אחד והאלוהים שהוא ברא לעצמו. ממה שהוא המציא לעצמו, מהסיפורים שהוא שמע בילדות, מספרים שהוא קרא, סרטים שהוא ראה, אז הבן אדם המציא לעצמו, מי זה האלוהים שלו אני מתפלל? אבל זה קריטי. תקראו את ספר איוב. שאיוב, יש לו ויכוח, ריבונו של עולם, למה עשית לי את זה? אני רוצה לדעת. אני לא מוכר, אני לא חושב שזה לא נכון, אבל תגיד לי. ויען אלוהים את איוב מן הסערה, ומה בעצם אלוהי, הבורא אומר לו? אני לא לקחתי לך, כלומר תגיד, השם נתן, השם לקח, לא צריך שום דבר שיש לך. כל מה שיש לך אני נתתי. אז אני צריך לקחת ממך? לא לקחתי כלום. כלום לא לקחתי. אז למה? אז מי לקח? אומר, לא אני. לך תחפש מי לקח. מי לוקח בדרך כלל? כמו הסיפור, יש סיפור על... אומרים... מסתובב ברשת על המורה שמנסה להסביר לכיתה שאין בורא עולם כי הוא רע. יש חושך ויש אור, יש חום ויש קור, ויש טוב ויש רע, זה מה שיש. אז אומרים שאיינשטיין שהיה ילד קם ואומר, אדוני המורה אתה לא מדייק. למה? אומר, אין כזה דבר קור, יש היעדר של חום. אין כזה דבר חושך, יש היעדר של אור. אין כזה דבר רע, יש היעדר של הבורא. שבן אדם לא מחובר לבורא, אז קוראים לזה רע. ושהבורא נמצא זה טוב. אז פשוט, כבוד המורה, אתה לא מגדיר את זה נכון. והשאלה היא שוב. בסופו של דבר, התודעה של האדם היא אחראית על הכל. על ההצלחה ועל הכישלון. להגיע למקום שבו אנחנו מחברים את התודעה שלנו, מדביקים אותה, לשורש ולמקור של הבריאה, שזה רק אור ונתינה, זה... בעצם קובע הכל, כי כשבן אדם מחובר לזה, אז הוא רואה רק מה? את הטוב, שהכל לטובה. ואם זה לא נראה טוב, זה בגלל שחסר, הבורא חסר פה. ומי קובע את הנוכחות של הבורא בחיים שלי? התודעה שלי. שאני נותן לזה להיכנס, זה נכנס. ושאני חוסם את זה, זה לא נכנס, כי פה בעולם הזה, זה בחירה שלי. ולכן, פרשת כי תבוא שלפי הגמרא חייבת להיקרא לפני ראש השנה. לפני ראש השנה, זה הלכה. נקרא תמיד כדי להכין אותם. אתה מגיע לראש השנה. יש תפילות מפחידות? בראש השנה ייכתבון, וביום צום כיפור ייכתמון, מי לחיים, מי למוות. מי באש, מי בחרב, מי בדבר, מי האשר ומי אני. כל הדברים האלה. ואתה בא, ויש הרבה אנשים באים בראש השנה בית הכנסת, רועדים מפחד. הנה עכשיו, מי יודע מה יוציאו עליי, איזה דין. באים המקובלים ואומרים, על מה אתה מדבר? מה זה דין? ולמדנו בשבועות שבוע, דין זה עיכוב. אז אם אתה מסתכל על זה כמשל של מים, שאהבה של הבורא אלינו כמים רבים, אז תראו לכם שיורד המון גשם. המון גשם, יש פתאום גשמי ברכה בשפע. אבל מה? חברת המים הממשלתית בנתה סחרים וניקוזים ומאגרים וכן הלאה, וכל המים האלה הולכים, ואתה יורד כמויות אדירות של גשם, ואתה יושב ואומר, פש, איזה עושר. ואם התבטלו, לא דאגו, לא השקיעו, והמים האלה לא זורמים בכיוונים הנכונים, ובתים מוצפים, ואו שזה הולך, ואתה אומר, איזה בזבוז, איזה חוסר אחריות, וכו' וכו'. אז האשמה היא לא במים, אלא בכלי. אותו דבר, אם בן אדם, הצנרת שלו סתומה, ומגיעים מים אינסופיים של אהבה וחסד ושפע, בראש השנה, והצנרת סתומה, מה יש? שיטפון. מה החוויה? משהו פה לא בסדר, בורא עולם דן אותי, איזה דן? הוא שלח לך מלא. באותה צורה, אפשר להגדיר את זה בצורה קצת יותר מודרנית. למרות שעם המים, אני חושב, בתור ישראלים, אנחנו מתחברים לזה. אוקיי? אתה מחבר את הטלפון החכם שלך לטעינה מהירה. רק שאם הטלפון לא בנוי כמו שצריך, בטעינה מהירה, הוא יכול להתחמם מהר מדי ולעלות באש. קורה? זה בגלל שהחשמל לא בסדר, לא קיבלתי חשמל איכותי? או בגלל שכמה מעבירים במערכת לא היו בנויים כמו שצריך, ולכן במקום להיטען, זה התחמם ועלה באש. אז למה ראש השנה זה יום הדין? מי עושה את הדין? אותם חלקים של התודעה שלנו שמעכבים את השפע מלהיכנס, זה הדין. ולכן כל העניין של ראש השנה זה לבטל את הדינים, למתק את הדינים. ולכן אוכלים תפוח. מה הכוח של תפוח? קו אמצעי, שאתה לומד קבלה. כי תפוח זה, יש בו לבן, אדום וירוק, ימין, שמאל ואמצע. כי התפוח, אומר הזוהר, זה הפרי היחיד שהוא לא שייך לספירת מלכות, הוא שייך לספירת תפארת, שזה קו אמצעי. כוח של התפוח זה לאזן. תקיעת השופר זה לאזן, למתק את הדינים. כל העניין של תשובה וכל זה למתק את הדינים. למה למתק את הדינים? זה לא שזה ברור שאנחנו נענשים בראש השנה, לא. אלא הנתינה של האור בראש השנה היא שלמה. מושלמת. השאלה אם אנחנו מסוגלים לקבל. אם אנחנו לא מסוגלים לקבל, אחר כך אנחנו באים בטענות למי? ריבונו של עולם, למה עשית לי את זה? בעולם אני? אני עשיתי לך את זה. אתה חסמת. מה אני יכול לעשות בעולם הזה? של מי הבחירה? הנה, אני מניח לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. אני רק יכול להגיד, ובחרתם בחיים. אז קודם כל, לפני הכל, זה בעצם איך אנחנו מגיעים במשך הימים האלה לתודעה שאנחנו אמורים להתחבר לאור אינסופי של אהבה וטוב ושפע ושלמות. וכדי להתחבר לזה, אתה צריך ליצור תדר של אהבה ושלמות. כדי למצוא את התדר הזה, בחוץ לארץ קשה. למה אנשים באים לירושלים? ירושלים זה עיר שלם. כי יש תדר של שלמות שם. אנשים יותר קל להם שמגיעים לירושלים, ושם הם עומדים לרגע ועושים שקט. ואז הם מתחברים וואו, מה זה? זה אני. זה אמיתי. ואז הם מקבלים סינדרום ירושלים. במין כזה, מישהו מתרגז, סועג, מה קרה? שטויות כזה. ואז אתה חוזר הביתה קצת כזה, הוא כבר קיבל, הסתובב לראש. ואחרי כמה זמן זה עובר לך, ואז אתה צריך לחזור בחזרה. אבל לפחות אתה יכול, מה שאומרים החכמים, אתה לא חייב לקחת מטוס, אחרי שהיית פעם, אתה יכול לחזור חזרה במחשבה. אתה כבר יודע איפה זה. אתה יודע איך להתחבר לזה. אבל ברור, מה עושה פה זה עם התנה? הוא עולה לירושלים, לדבר עם הכהן. זה בעצם העבודה. וזה העניין של להתחבר לכוח של השלמות, לקול של השלמות שנמצא אצל כל אחד מאיתנו. אבל שיש המון רעש של רגשות שליליים, של חומרנות, של כל מה שנקרא תודעה לא נקייה, לא מאוזנת. נורא קשה למצוא את הקול הזה ולהגיד, זה אני, שם אני רוצה להיות. אתה שומע את הקול הזה, זה פרייר, זה לא אני. ולכן רוב בני אדם מסתובבים עם תחושה אשלייתית של מי אני, מי הבורא, מה המצב, מי נגד מי, מה אנחנו עושים פה בכלל? ושהתודעה שלך היא חולה, הכל חולה. בוא נסתכל על זה כך. שוב, אמרנו את זה הרבה פעמים. היום, בפוסט-מודרניזם ו-PC, אם מישהו כועס, אז אומרים לו, תתחבר אל הכעס, תחווה אותו, זה אמיתי, וכן הלאה. נורא והיום. הרי כולנו יודעים, היום זה כבר לא סקופ מי יודע מה, שאנשים כועסים, חולים יותר. לחץ דם, כולסטרול, וכולי וכולי, כל מיני דברים. מה זה תתחבר אל הכעס? ועוד פעם, אם בן אדם קם בבוקר והיה לו לילה שקט, הוא ישן. הוא התעורר בבוקר ועדיין שקט, ועוד לא התחיל הרעש. ואתה בא אליו ואומר לו, תגיד לי, תעצום את העיניים, תחשוב עמוק בלב, איך אתה רוצה או את רוצה להרגיש היום? כמה שאם אתם מכירים שגידו, אני לא יכול לחכות לכעוס על מישהו ולסנוע מישהו. אז עכשיו אתה בא לבן אדם ואומר לו, זה אני אמיתי שלך? שקר וחזב. זה חלק מהרע של החברה שבה אנחנו חיים, של שקר. ידוע. מי שולט היום בעולם? חברות הענק, הן שולטות בפרלמנטים, בקונגרסים, בממשלות. מי שמממן את הכל זה חברות הענק. ואנשים רגועים ושמחים לא קונים. זה לא טוב לעסקים. לא קונים. למה? טוב להם. הם לא חייבים לקנות אם אין להם. ככה טוב לי. הם קונים שממש חייבים. אז הם לא נכנסים לחובות יותר מדי, הם לא לובים יותר מדי. הם לא, הם פשוט חיים יותר שקטים. זה לא בריא. יותר קל להגיד לאנשים, בן אדם כועסן, אמר לי זה פעם, תלמיד לפני המון שנים, זה לומד זה טוב לעסקים. הוא אומר, לא, היה שמש ונעים, אנשים רגועים. אבל היה יום אחד, זה היה בניו יורק, היה שלג, והיה ככה, והיה רוחות, זה טוב לעסקים. אנשים עצבניים, לא טוב להם, יוצאים הבית, הופכים, חוזרים. אז הם קונים משהו וקונים עוד משהו וכו'. יש הרבה עסקים, מצב כזה. מה שמניע את הכלכלה העולמית, שקר. כמה זמן זה יכול להחזיק? לא יודע, אני לא נביא. יש לנו עוד כמה נבואות פה. נגיע אליהם. אבל קודם כל זה העניין של החיבור הזה, ואיך מסתיים הפרק הזה. הפרק הזה של פרשת כי תבוא, מסתיים בפסוק י' פרק ו', ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך. זהו, ושמחת. תשימו לב לאורך כל ספר דברים כמה פעמים מופיע ושמחת. כאילו אם שכחת, אתה פה כדי לשמוח. אתה לא שמח, אתה עושה משהו לא בסדר. לא, אבל שמחה זה משהו שבא... אם קנית משהו, ניצחת מישהו באיזה תחרות וכן... לא, ושמחת בשם אלוקיך, שמחת. למה שמחת? כולנו יודעים שלשמוח זה עבודה מאוד קשה. הכי קשה. לא להקשיב לכל הרעש, ופשוט לשמוח. למה? תסתכל על מה שטוב. נכון שזה עבודה מאוד קשה. ובא לך כל מיני, תכעס עליו, תשנא אותו, וזה, ואומרים לך, וזה מעצבן, ולמה אנשים קוראים עיתון? למלא את חובתם היומית בלכעוס ולשנוא, ולהתעצבן ולהתרגז, נכון? אחרת למה? למה אנשים עושים את זה לעצמם? מדי פעם יוצא איזה מישהו, אני רוצה להוציא עיתונות חיובית, אף אחד לא קונה. לא קונים עיתונות חיובית, רק עיתונות שלילית. כנראה שאנחנו רחוק מהמטרה, אבל הבנתם את הרעיון. וזה ממשיך. אחר כך יש עוד כמה דברים, יש עניין, שוב, עניין של מעשר, ומופיע העניין הזה של... עניין מאוד חשוב, בפרק כ"ו פסוק י"ט. נתחיל פרק י"ח. הוא אומר, אם אתה הולך לפי החוקים, לפי המשפטים, לפי התורות, פסוק י"ח, ואדוני אמירך היום להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו. ושואל הרב אשלג, מה זה עם סגולה? והמונח סגולה, יש לו שני הסברים בזוהר. הסבר אחד, סגולה, זה מהניקוד סגול, שזה ימין, שמאל ואמצע, אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, בן אדם צריך בעולם הזה לתת ולהיות שמח, הוא צריך גם לדעת לקבל, הוא צריך לדעת בין לאזן בין שניהם. אברהם, יצחק ויעקב, ימין, שמאל ואמצע, זה סגול. זה סגול. אבל יש עוד משמעות, אומר הרב אשלג, לסגולה. סגולה זה תפקיד. למה? כי אם למשל קיבלתי מתכון ממישהו, לאיזה מאכל, וזה לא יצא לי כמו שהוא, אכלתי אצלו בבית המאכל, הוא נתן לי את המתכון, לא יצא אותו טעם. אז אני שואל אותו, מה הסגולה? מה הפטנט שזה הצליח לך? מה? תראה, את הבצק צריך להעמיד לפחות לילה שלם במקרר שיתפח, כי אם אתה מטפיח אותו צ'יק צ'ק, זה לא יהיה זה. זה סגולה. מה זה סגולה? שזה מופיע, בחרתי להיות עם סגולה, כי לי כל הארץ. שואל הרבה שואל, מה הקשר כי לי כל הארץ? וכולם שלי. מה, רק אתם שלי? כולם שלי. אבל אתם תהיו הפטנט שכולם יגיעו. ככה השמרים שמוסיפים, התוספת הזאת שהם מוסיפים את זה, זה מסתדר. הדשן הזה שאתה מוסיף אותו לגינה ופתאום הכל פורח. זה אתם תהיו. זה העבודה שלכם להיות הסגולה. ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ותפארת. ושואל הרב אשלג, מה זה? הרי הרבה, אתה שומע מדי פעם רבנים שאומרים, יבוא המשיח, ואז הגויים יהיו עבדים שלנו. שמעתם כאלה דברים? ואומר הרב אשלג, מי שחושב שעניין ביאת המשיח זה שלטון של גופות על גופות, באיזה שעת נפש הוא מדבר, זה שלטון של חומר על חומר. הגוף שלי, הגאווה שלי והכוח שלי שולט עליו. עליו אמר הקדוש ברוך הוא, כל המתגאה, אין אני והוא יכולים לגור בכפיפה אחת. מי שאומר כזה דבר, מי שחושב, הדמות שלו על ביאת המשיח זה שאנחנו נשלוט על הגויים עם העבדים שלנו. אין אפילו חיבור קל שבקלים עם בורא עולם. אבל יש אנשים שאומרים ככה. היום, 2019, יש אנשים, רבנים שמדברים ככה. הם יהיו עבדים שלנו. רב אשלג, איזה תפיסת עולם של חומר, חיים של חומר, עולם של חומר, גם תפיסת הבורא שלהם והמשיח, זה חומר. אין מי לדבר. מי אחראי על זה? זה אותם אנשים שלימדו אותם אולי בגן, או בחדר, או אחר כך יותר מאוחר, או בישיבה. מישהו פה פיקשש, מישהו פה החמיץ את כל התיאולוגיה של מה אתה עושה פה. ולמה זה קריטי? למה אמונה זה דבר קריטי שקובע כישלון או ניצחון? כי כולנו יודעים, וזה למדנו שאנחנו יודעים קבלה חזור ולמד. ברגע שאנחנו נופלים לתוך החושך של פחד וכעס ותסכול וייאוש ורגשות אשמה, מה קורה ליכולת שלנו להשיג משהו טוב בחיים? אבל לעומת זה, ככל שהתודעה שלי יותר מחוברת, מדובקת, בכך שמה ששולט פה זה רק כוח עליון של אור אינסופי של טוב. אם אני מחובר לזה בכל רמה חבריי ושיסה גידיי, ואם מישהו בא ומאיים עליי, אני נבהל? הרי סך הכל חזל אומרים שבן אדם חוטא, למה הוא חטא? קפצה עליו רוח שטות. למה מה? למה שבמודעות ובכוונה תחילה אתה תזיק לעצמך? אתה יודע שלהיות בכעס זה לא בריא. אתה יודע שזה גם לא נותן לך שום כוח. למרות שיש אנשים שמנסים להפיץ את הפילוסופיה הטיפשית הזאת של מה, אבל לא תכעס, איך ידעו? חבר'ה, זה לא... אנחנו במאה ה-21. בשביל כבוד צריך לעבוד. אם אתה אבא או את אימא, ואתם צועקים יותר חזק, אז עכשיו הילדים יקשיבו? כשאתה צועק על מישהו מקשיב? לא ילד, לא שכן, לא עובד שלך, לא תלמיד שלך, אף אחד לא, אנשים מסגרים. ויש כאלה שעושים ככה וככה, ואתה תשלם את החשבון יותר ברוכה. אתה תשלם את החשבון. למה? בשביל כבוד צריך לעבוד. אתה רוצה שיקשיבו לך, אתה צריך להיראות כמו הבן אדם שרוצים להיות כמוהו. אז אם אתה מקרין אהבה וחסד ועוצמה וחוכמה, ואתה לא נבהל, אז איך יסתכלו עליך הקולגות שלך? אולי בתחילה יגידו שהוא פרייר, בסוף יגידו, תגיד, מה אתה עושה? איך אתה במקום כזה? גם אני רוצה, מה הוא לוקח? מה אתה לוקח? אני גם רוצה. כמו איזה תלמידה שלי שהיא הייתה, היא מרצה עד היום, באוניברסיטה לפסיכולוגיה. אבל כל שיחה שלה עם הגרוש שלה, זה היו צרכות עד, סוף, עד לב השמיים, בסוף מישהו מנתק. יום אחד היא באה אליי במין חיוש הניצחון. היום לא היו צעקות, ואפילו סיימנו בשיהיה לך יום טוב, שיהיה לך יום טוב וכו', וסגרתי את הטל ואמרתי, יש, עשיתי את זה, ניצחתי. ואז היא אומרת, איך אני יודעת שניצחון היה מתוק? ומיד יצא לבנות, יש עוד, תגידו, מה אמא לוקחת, אני גם רוצה. זה אמיתי. להיות צודק? אמרנו, אין מצווה להיות צודק. ושאתה שמח ומאושר ומלא חוכמת חיים, אז אתה ממש לא חשוב לך להיות צודק. שמת לב שאלה שצודקים הם תמיד חמוצים, עצבנים, לא חיים טוב. אלה שחייבים לצאת צודקים, פרינציפ. לא, לא, לא שווה ללכת לשם. אז ברגע שהאדם דואג לעבוד, לחוות את עצמו ולחבר, קוראים לזה תשובה. תשוב, היי. ההיי מסמלת את החיים שלי, את התודעה שלי קודם כל. את המהות שלי, את התחושה שלי, את, מקו, את ה... איפה אני נמצא? זה ההיי. תשוב, היי, לחבר את ההיי בחזרה לרשת. ברגע שאני בחזרה לרשת, שבן אדם נמצא במקום שהוא מחובר לרשת והוא יודע ומרגיש את הכוח הזה של האור בתוכו, הוא לא נבהל. הוא יודע לפעול בחוכמה. הוא יודע לפעול בעוצמה. הוא יודע לפעול ממקום שטוב לו. הוא לא, אין לו רגע של טיפשות. הוא עושה את מה שנכון ואת מה שחכם. ובסופו של דבר אנשים בוחרים ללכת למקום הזה. אז נכון, אנחנו בדור שהילדים תמיד הרבה יותר חכם. למה? ככל שאתה יותר טיפש, אתה יותר בטוח שאתה חכם. נכון? ככל שאתה יודע פחות, אתה יותר בטוח. ההורים שלי, אבל לאט לאט. הם מתחילים להבין, רגע, יש שם משהו שגם אני רוצה. וזה לא קורה אם אתה כופה עליהם כוח ואוטוריטה. לא על ילדים, לא לעובדים שלך. אם אתה מנהל מחלקה, או אתה מנכ״ל של חברה, אם אתה פוליטיקאי, אם אתה מנהיג, אם אתה ראש עירייה, זה לא יעזור. אי אפשר יותר לרמות יותר מדי. אנשים מסתכלים ואומרים, הבן אדם בלוף. למה? תסתכל. מה אני שומע ממנו? בלבול, כעס, מניפולציה, שנאה, תאוות בצע, זה מה שאני שומע. לא שומע טיפה של אהבה. חוכמה, סובלנות, זה בלוף. אנשים ליום לאט לאט מתחילים להתחבר. אז יש אנשים, אין למי להצביע, אין למי... חמר גנדי, תהיה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם. תתחיל מעצמך. האמת, זה לא, אין עליך חובה לשנות את כל העולם, כמו הסיפור החסידי, תתחיל מעצמך קודם. ואז אנחנו ממשיכים, ומגיעים אל הסיפור מוזר, ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור, פרק אף זין, פסוק י' א', אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, בעוברכם את הירדן, מאוד מוזר, על הר עיבל, על הר גריזים עמדו שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יוסף ובנימין, ועל הקללה בהר עיבל יעמדו ראובן, גד ואשר, זבולון, דן ונפתלי, וענו הלויים ואמרו על כל איש ישראל, כל רם. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, תועבת השם מעשה ידי חרש, ושם בסתר, וענו כל העם ואמרו אמן. ארור, 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 ככה כתוב. לא יפה. כל בן אדם תקבל אותו כמו שהוא. אבל התורה זה לא PC, זה לא ניו יורק טיימס, זה לא כל מיני עיתונים אחרים שהכל צריך לראות, מה שנקרא פוליטיקלי קורקט. התורה אומרת, זה ארור. כלומר, בן אדם מכניס את האצבע לשקע, תקבל מכת חשמל. אוקיי? מה, זה לא PC? אוי ואבוי אם תעשה את זה, אתה מפחיד את הילד. לא צריך להפחיד את הילד, צריך להגיד לילד, חיוך, אתה יודע, אם מכניסים את האצבע, זה מאוד כואב ואפשר למות מזה. נכון? צריך להגיד איפה זה נאה ואיפה זה לא נאה, איפה הולך, איפה לא הולך. אוקיי? עבודה זרה לא בריא. למה? תסתכלו. איפה שאתם רואים מקומות שיש עבודה זרה, לא טוב, אין ברכה, אין פרנסה, תסתכלו, ניקרגואה ונצואלה, הייתי, חלק גדול מאפריקה טרופית, לא טוב שם. למה? עבודה זרה. לא בריא. לא בריא. ומה עם אותם מקומות שמאמינים בבורא, הם מונותאיסטים, אבל העבודה של הזרה שלהם זה שנאה. הם מאמינים בבורא ששונא את כל מי שכמוני. גם שם זה לא עובד. זה גם עבודה זרה. זה גם עבודה זרה. במי אתה מאמין? בבורא ששונא אנשים אחרים? שהם לא כמוך, זה עבודה זרה. ברור שברכה לא תהיה שם. התורה צודקת, ארור. וכן הלאה. צריך להבין, יש ככה ויש ככה, וזה לא כללה. מבחינה, לא אף אחד לא מקלל אותך, אלא אל תכניס את האצבע לשקע. לא, אבל צריך טופס 4 כדי להתחבר. לא יפה להגיד. תן לו להיות מה שהוא רוצה. נכון, זה לא אחראי. זה מה שאתה אומרת. לא, אבל כל אדם, כל איש באמונתו יחיה, לא, צדיק באמונתו יחיה. איש באמונתו, איזה אמונה יש לך? מה? זה עובד בשבילך, לא עובד בשבילך האמונה שלך. זה, למה זה מחבר אותך? למה זה מאמן אותך? לסנור, לקלל, להאשים וכן ה... אתה לא מתאמן נכון. כל מי שהולך למכון כושר, זה מצליח לו? לא. אתה צריך להתאמן נכון כדי שאתה תהיה מאומן. אם אתה מתאמן לא נכון, אוי ואבוי. יכול לקרוא שריר, גיד, וכן הלאה, נכות, לא בריא. להתאמן זה לא מספיק, צריך לתת להתאמן נכון. ואז אנחנו מגיעים לקטע על החלק הקשה ביותר. כי לפני כן יש ברכות עצומות, שזה בפרק כ"ח, פסוק א', והיה אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך לשמור לעשות את כל מצוותיו שנוכים מצווך היום ונתנך, ואמרנו לשמור ולעשות, חוזר על עצמו לשמור ולעשות, מה זה לשמור? תודעה. התודעה שלך צריכה להיות מכווננת, זה נקרא לשמור. כמו ששומר, חייב להיות ממוקד. העשייה יש לה משמעות רק אחרי שיש שמירה, שיש תודעה. ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בקול אדוני אלוהיך. ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה. ברוך פרי בטנך, פרי אדמתך. זה משהו כל כך יפה, זה קטע פואטי. אפשר לשים על איזה לוח ולשים בכניסה לבית, מאוד יפה. יש כאלה שעושים את זה. אוקיי? אבל, פסוק תתווה, והיה אם לא תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו, ובאו עליך כל הכללות האלה, והשיגוך. עכשיו, פה יש 53 כללות, סליחה, 53 פסוקים של כללות, שבדרך כלל אף אחד לא רוצה שיקראו לו לתורה לקטע הזה, אז נותנים את זה בדרך כלל לבעל קורא. אתה במילא שם. אתה במילא לך, תקרא, תקרא. אבל מה קורה, ואם הבעל קורא שואל את ההלכה, אומר לה, אבל... אני מוכן לקחת שלושה פסוקים, שמישהו אחר יקח את היתר. תתחלקו ביניכם. ההלכה אוסרת. חייבים לקרוא את זה במכה אחת. אי אפשר לחלק. חייב להיות במכה אחת את כל המנה. התרה, שתבינו מה הולך להיות. האם זה מה שהזוהר מכין אותנו? במידה מסוימת. וכתוב שם דברים, כללות נוראיות, שעוד פעם, למה ישראלים שמקללים לא משתמשים בכללות שיש פה? כי יש לו כללות עסיסיות מערבית ורוסית ביחד. אבל זה הרבה יותר מפחיד. מערבית ברוסית זה לא נשמע רציני, כי זה לא שפה זרה, זה לא. גם זה לא עברית, עברית זה כוח חדיה. אז אתה... שישראלי מקלל בשפות ההם, זה לא נשמע רציני אף פעם. אבל, בדרך כלל ברוב בתי הכנסת, בעל הקורא קורא את זה בלחש. כאילו, לא נעים לי, אבל ככה בורא עולם מדבר, קשה לי עם זה. כלומר, מה אנחנו מבינים מזה? לפי ההלכה אסור לו לעשות את זה, כי כולם צריכים לשמוע. אם אתה קורא בלחש, לא כולם ישמעו את הקריאה. אז למה אתה קורא את זה בלחש? קשה לך, לא להאים לך. מה ככה בורא עולם מדבר? וזה בדיוק הבעיה של מבחן התודעה של האדם. של בין כישלון לבין הצלחה. וכדי להבין את זה, אנחנו קוראים פרשת כי תבוא, כי אין בזוהר, כמו שאמרנו, ובזוהר חדש, שזה לא חדש, זה לא אם כתבו את זה לאחרונה, זה פשוט, אחרי שהתגלה הזוהר והודפס, התגלה עוד כתב יד. עם כאילו השמטות מהטקסט המקורי. לא במקרה. ומכיוון שכך, אף פעם לא איזו לשים את זה במקום, אלא זה הודפס כטקסט בפני עצמו, שנקרא זוהר חדש. אוקיי? ושם מופיע... סיפור מדהים על הכללות של פרשת כי תבוא. רבי שמעון בן יוחאי עזה לי וערק למדברה דלוד. מזכיר את הסיפור שרבי שמעון ברח מהרומאים, והלך והתחבא במערה 13 שנים. לא ידעו איפה הוא. ולא ידעו איפה הוא. ואומר הרמח"ל, אם רבי שמעון היה בעל עוצמה כל כך גדולה, למה הוא צריך לברוח מהרומאים? הייתה לו עוצמות, היו לו עוצמות הדורות, מה הוא צריך לתאר? קלי קלות, הרומאים יכול להקוד אותם בזנברים. אבל אומר, תשימו לב, משה רבינו, כדי להיות משה רבינו, היה צריך לברוח ממצרים, מפרו. ויעקב אבינו לא היה צריך לברוח מעשיו ללבן. מה זה כל הסיפורי בריחה האלה שאבותינו בורחים להם? תעמוד מול הסכנה... כל העניין של עבודה רוחנית זה בריחה. זה לברוח מהשליה של עולם החומר. לכן, מהבריחה של משה, בסוף יש מעמד הר סיני. מהבריחה של יעקב, בסוף הוא מגיע לזכות להביא 12 בנים ולהקים 12 שבטי ישראל. ומהבריחה של רבי שמעון, קיבלנו את הזוהר. גם הרמח"ל היה צריך לברוח, בסופו של דבר, מהרבנים של איטליה. ושם, ואז הוא מגיע לאמסטרדם, ושם הוא מתחיל להדפיס את הספרים, אחרי הבריחה. יש עניין של בריחה, שבעצם, מה האדם עושה ביומיום שלו, הוא בורח. צריך לברוח מהשליות, מהכאב, מהכל, אנה בכוח, מה זה אנה בכוח אם לא בריחה? מהשליה, מהכאב, מהחושך, מהבלבול, מה... כל מה שהעולם הזה מייצג לשכל האנושי, הרגיל, הנורמלי. שאתה לומד תורה, למה אתה לומד תורה? זה הנדסת תודעה. איזה הנדסת תודעה? להגיע למצב שהתודעה של האדם מכוותת, מחוברת לאור אינסופי, רוב הזמן, זה בריחה. ואז אתה מסתכל, וואו, איפה הייתי? מה זה היה? אתם מבינים מה זה תכלה שנה וקללותיה? תחל שנה וברכותיה? וואלה, ברחנו מהשנה היא, שרנו את הכל שמה. כי תבנה בית חדש, אתה יכול לבנות בית חדש. זוכרים את הסיפור, אני כל שנה מספר את זה. יש כאלה מכם ששמעו שהם היו ילדים, מאולי מאימא או ממישהו חכם במשפחה. בזמן שיש צרות ויש בעיות וממש אתה נאנק תחת העול, ששמעתי מהאימא שלי, שמע מהאימא שלה, שמע מהסבתא שלה, שאם כל בני האדם היו עושים חבילה מהצרות שלהם ושמים באמצע, כל אחד היה רץ ולוקח את החבילה שלו. וחשבתי שהם אנשים חכמים, עד שלמדתי קבלה. ואחרי כמה שנים הבנתי איזה דבר נורא זה. אם אני יכול לשים את כל הצרות שלי בחבילה, אני אסתובב ואני אלך הכי רחוק. אני אשאיר את זה שם. אני אניח אותה בתשעין סמך, תשעין עין תת, ואני אסתובב ואני אלך לתשעין פי, ואני לא אסתובב בחזרה. אני לא אסתכל אחורה. ואני אשאיר את זה שם. ואני לא אקח את זה איתי. זה מה שהזוהר מנסה להגיד לנו, זה בריחה. כי מבחינת בורא עולם שמגיע ראש השנה, הוא נותן את כל השפע. הוא אומר, חבר'ה, אם אתם תשכחו, גם אני אשכח. אם אתם תבטלו, גם אני אבטל. רק תשחררו את האמונה שיש לכם, ואכלו לי, ושתו לי, ועשו לי, ואני ככה, ויש לי בעיה, ויש... זה הכל עניין של תודעה. הכי קשה בעולם, יותר קשה מכל דבר אחר. לשים את זה מאחורה וללכת קדימה. אז זה מדובר. להשאיר את הכללות מאחורה וללכת אל הברכות. זה מה שאמרנו בשבוע שעבר, מהקטע שים לגגיך, זה הכל תודה. אם אני מגדיר את עצמי מחדש בתור הבן אדם שמגיע לו ויהיה לו טוב, והוא חיובי והוא מתלהב מהעתיד, ואחר כך פתאום נסגר, בוא, אתה זוכר שפעם היה לך כזה והיית כזה? וואו, שכחתי מזה. מה אתה אומר? איך בכלל יכולתי להיות כזה טיפש, כזה גולם? אבל ככה אנחנו מרוויחים את האור, בזה שאנחנו מוותרים על החושך ומשאירים אותו מאחורה. אז רבי שמעון בורח על המערה, והוא נסתר שם 13 שנים. יום אחד היו שואלים החברים מבית המדרש, נאמרו כללות שבתורת כהנים הם כנגד בית ראשון. יש שני מקומות בתורה עם קובץ של כללות. תורת כהנים, ספר ויקרא, פרשת בחוקותיי בסוף, יש שם קבוצה של גדולה של פסוקים של כללות. זה נקרא כללות של תורת כהנים. ויש כללות של משנה תורה, זה הכללות של פרשת כי תבור בספר דברים. הם הכללות שבתורת הכהנים הם כנגד בית ראשון. וחורבן בית ראשון. והכללות שבמשנה תורה הם כנגד בית שני וגלות האחרונה. והנה בכללות שבתורת כהנים יש בהן הבטחות ואהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, שכתוב וזכרתי את בריתי יעקב, וכתוב אף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא גאלתים לכלותם. ויש בהם הבטחות גדולות. שהבורא אומר, אל תדאגו, אתם תצאו לגלות ואני אחזיר אתכם מהר מאוד הביתה. ובאמת, 70 שנה אחרי חורבן בית ראשון, בנו את הבית השני. אולי כזה מפואר כמו ראשון בהתחלה, אבל המוח, הנביאים, גדול יהיה זה, כבוד זה בבית האחרון, מהבית הראשון. אוקיי? בכללות אבל שבמשנה תורה בספר דברים, אין הבטחות, אין בהם נחמה כלל, כמו בראשונות. למה? עברו כבר 70 שנה מחורבן בית ראשון. והם מסתכלים על רומא, וזה לא נראה שזה הולך להיגמר. הרומאים היו שם כדי להישאר עוד הרבה שנים אחרי. מאות שנים אחרי. הרבה מאות שנים אחרי. בעצם השלטון הרומאי היה בארץ 600 שנה אחרי כן. 500 שנה אחרי כן. עד שבאו המוסלמים. וזה לא עשה את המצב הרבה יותר טוב. ואחר כך היו הצלבנים שממש עשה את המצב גרוע. אוקיי? אז הם עומדים שם אומרים, מה, למה אנחנו מצפה? קם רבי יהודה בר אלי ואמר, אוי על חסרונו של בר יוחאי שחסר לנו, ואין מי שיודע ממנו, ואם היו יודעים, אין רשות לגלותו. רבי יוסי בר רבי יהודה קם יום אחד בבוקר, וראה כל אלו העופות, ויונה אחת הלכה אחריהם. קם על רגליו ואמר, יונה, יונה, נאממת מימי הבבול. הצורה של עם הקדוש, כי ישראל נמשלים ליונה. לך יפה, לך נאה, לכי ועשי לי שליחות אחת לבן יוחאי. היוננה סובבה ובא לפניו. כתב מכתב, והיונה קמה ולקחה את המכתב בפיה. ואפה לרבי שמעון. הסתכל רבי שמעון באותו מכתב ובכה. הוא ורבי אלעזר בנו ואמר, בוכה אני, אז שנפרשתי מן החברים ואני בוכה על דברים אלו שאינם נגלים להם. ומה יעשו הדורות האחרונים? הסתכלו בזה מהחברים שהם תנאים עצומים. רואים את פרשת כי תבוא והם כואב להם הלב והם בוכים, מה התקווה שיש לנו? כי כתוב פה, דברים נוראים בכללות, תקראו אותם. אולי בעצם זה הסוף. חטאנו כל כך. אולי זה הסוף שלנו. לא רואים את הסוף. שואל רבי שמעון, מה יהיה בדורות האחרונים שלא יהיו כאן לחכמים להדריך את עם ישראל? איך אלה יחזיקו מעמד? שאלה מבולבלים, מה יהיה כשלא יהיו כאלה תנאים גדולים? שיהיו מלא רבנים שהם בלוף וכן הלאה, שכתוב בזוהר עליהם נאמר, היו צריה לראש. בתוך כך בא אליהו זל. ראה שבכה, רבי שמעון, אמר בשליחות אחרת הייתי מוכן אתה, ושלחני הקדוש ברוך הוא לשכך את דמעותיך. רבי, רבי, לא היה צריך אתה לגלות דברים אלו לצדיקים. מה אני אגיד לך? רבי שמעון, זה לא הזמן לגלות, אפילו לצדיקים אפשר לגלות את הסוד הזה. אבל כך אמר הקדוש ברוך הוא, בכללות הראשונות יש למד בית פסוקים, וכולם הם כנגד שבילי התורה. דנו למד בית שבילי החוכמה, למד בית נתיבות חוכמה, מה שנקרא. הכללות האחרונות יש בהם גן פסוקים, 53 פסוקים, כנגד גן פרשיות בתורה. בגלות הראשונה של בית ראשון עברו ישראל השבילים הסתומים האלו שבסתר, שאין אבונם גדול, על כן נגלה אבונם ונגלה הקץ שלהם, בנחמה והבטחה שלהם. בגלות האחרונה של בית שני עברו ישראל גן פרשיות שהם הדרכים הגלויים. כל התורה כולה מה היא? ואהבת לרעך כמוך. מה היה החטא של גלות בית שני? שנאת. אין דבר שהוא יותר, זה כנגד כל התורה, כל ה-53 פרשיות של התורה. על כן סתם אבונם וסתם הקט שלהם, ואין כתובות בהם הבטחות ונחמות. בתוך כך עבר רוח אחד והפריד ביניהם, ועלה אליהו בגלגל של אש לשמיים. נשאר רבי שמעון ובכה. הוא בכה, הוא בכה, הוא בכה, עד שהוא נרדם. ישן בפתח המערה. פתאום בא אליהו הנביא. אמר קום רבי שמעון, התעורר משנתך, אשרי חלקך שהקדוש ברוך הוא רוצה בכבודך, אני אגלה לך את הסוד. כל ההבטחות והנחמות של ישראל כתובים באלו הכללות. אבל מה הוא אומר? אם אתה מתחבר לתודעה הנכונה, אתה תראה את הברכות. אתה לא מתחבר לתודעה הנכונה, אתה לא תראה אותם, אתה תראה כללות. כלומר, על מה אנחנו מדברים? על רק מה שכתוב בתורה, או שזה המשל? אנחנו מדברים על החיים. שבן אדם מחובר לבורא של כוח אחד של אהבה אינסופית, שהתודעה שלנו מחוברת לזה, מה שנקרא תשובה. אונליין. מחוברת לתוך זה אחד. אתה רואה את הברכה בכל מקום. כשאתה לא מחובר לזה, אתה רואה בכל דבר כללה. כל דבר כללה. אומר, אליהו הנביא, בוא ניתן לך דוגמה. והקשה מכל אלו הכללות הוא זה שכתוב גם כל חולי וכל מכה. יוכלים שאמרנו, מכה של הכתובה בתורה. זה פרק כ"ח, שנייה, אני חושב פסוק סמך א', כן, פסוק גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם השם עליך עד ישמדך. אומר אליהו, זה נראה הכי גרוע. וכן, ברגע שיש לך תודעה שהיא מחוותת רע, בכל דבר אתה תראה רע. אפילו יהיה כתוב טוב, אתה לא תראה. מכירים את המצב הזה שאנחנו ב... אתה רואה? אתה רואה? מה? זה לא בסדר. אתה רואה? זה נגדי. אתה רואה? זה סימן שאין צדק. מכירים את ה... זה התודעה שלנו? אני לא מבין מה ראית, מה הוא אמר, מה הוא עשה, למה אתה מבין שזה נגדך וזה ככה? אומר לי אנו, ותסתכל שוב על הפסוק. כאן ההבטחות של האב על בנו הן באהבה רבה, יעלה לא כתוב, אלא יעלם. תקרא מה כתוב, כתוב יעלם. כלומר, כל המכות שיכולות להשמיד אותך, יעלם מלשון להיעלם, היעלמות. זה לא יקרה אף פעם. שפירושו שיכבוש אותם ויחסר אותם בנגב במקומם שלא יצאו לחוץ. אפילו מגיע לך, בורא עולם לא ייתן לזה לצאת החוצה. זה לא יהיה לעולם מעלמים. כן, ולכן יעמוד זה ירחם ושמכם וכתוב כה אמר השם. כל העניין זאת אומרת שבועה שאתם לא תראו, זה לא כללה, זה הבטחה שאתם אף פעם, עם ישראל לא ישמד. יכול להיות הבטחה יותר גדולה מזאת. הסוף של כל הכללות והסיום שלהם הוא וישיבך, אבל לפני כן. ככה שמישהו קורא ואפילו נהיה לו קשה, אז כזה התורה באה להזכיר לנו, הלו, תתעורר, אל תיכנס לזה יותר מדי. למה? זה פרק כ"ח, פסוק ממזיין. ככה להזכיר, באמצע כל הכללות, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כלומר, למה כל הכללות האלה? לא היית שמח. מה? בגלל שמישהו לא שמח, מגיעות לו כאלה כללות? לא, זה לא שמישהו יעניש אותך כי אתה לא שמח. כשאתה לא שמח, אתה מביא על עצמך רק כללות. אם אתה רק מחפש מה חמוץ, מה מנומר, מה קשה, אתה רק מחפש מתחת לאדמה מה לא בסדר, ויש לך תודעה שלא משנה מה יהיה לך, אתה תקלקל אותה. לא משנה באיזה מצב התחלת את החיים, זה לא ייגמר טוב. זה מה שהתורה רוצה ללמד אותנו. זה הכל עניין של תודעה. אתה רואה אנשים ששמחים בכל מצב, בכל זה, אתה אומר, זה, אתה רואה, המזל נדבק עליהם, לא משנה איפה הם נמצאים. נכון? למה? כי דומה, מושך דומה. ויש אנשים, כל היום פרצות חמוצים, כבר המזל מתקרב, הוא רואה אותם, בורח. כי דומה, מושך דומה. זה מדע, זה לא... זה לא בדיחה. היום אתם מתחילים להבין מדעית, אז יש קורסים בחשיבה חיובית, וספרים של חשיבה חיובית, וזה של חשיבה חיובית, וסיפורים של חשיבה חיובית, כי זה עובד. נורא פשוט. התורה אומרת. אבל סתם לחשוב חיובי, אז יש את הסיפור של הזוכים, לפני 10 שנים היה סוד. אם זה חשיבה חיובית על עצמך בלבד, זה לא נגמר טוב. זה היי וביי. אוקיי? זה חשיבה חיובית גם על אחרים. זה 3 קווים, לתת, לקבל ולאזן בין השניים. אבל אז הוא אומר, הוא מוסיף עוד. הסוף של כל הכללות והסיום שלהם הוא, זה בפרק כ"ח, פסוק סמכת. וישיבך אדוני מצרים באוניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה. הצד החיצוני של זה קרה. חורבן בית ראשון. איך הרומאים ימנו את כל 4 שנים של מצור? זה עולה המון כסף. לא רק ששדדו את ירושלים ולקחו כל מה שהצליחו, עם אוצרות של בית המקדש בנו שם את הקולוסיאום, שמה היה בקולוסיאום? אנשים הלכו לראות וליהנות מאנשים רוצחים זה את זה, מבעלי חיים אוכלים בשידור חי, ריאליטי שואו, זה את זה, זאת אומרת, לחשוב מה יצא מבית המקדש, קולוסאו. ומאות, לא רק שנטבחו מאות אלפים, מאות אלפים נמכרו לעבדים, זה היה צריך להכניס לאוצר הקיסרות את מה שזה עלה. השווקים, השוק הכי גדול, המרכז הכלכלי הכי גדול היה אלכסנדריה. מאות אלפים הגיעו לאלכסנדריה ונמכרו שם לעבדים. שיש לך שוק של מוכרים בלבד ואין קונה, זה מה שהפסוק רוצה להגיד. במרד בעל כוכבה, 65 שנים יותר מאוחר, חורבן נוראי, מיליון הרוגים, ומאות אלפים של עבדים, ואחרי כן היו עוד 8 מרידות. כל אחת מהן הייתה הזדמנות להוציא עוד, להחרים עוד קרקעות, כי סך הכל הרומאים היו קולוניאליסטים. הם עשו כל מה שאפשר לסלק את היהודים, להשתלט על האדמה, לחלק את זה לאנשי שלומם, לאחוזות ענק, ואת היהודים למכור לעבדים. או לעבדים על האדמות שלהם, או לעבדים בשווקים בעולם. וכך משך 500 שנה הלכה הארץ והידלדלה. אתה יכול להסתכל על זה כך? אומר לי הנביא, אתה יכול גם להסתכל על זה אחרת. אתה יכול להסתכל על זה בצורה, ראו הבטחות ונחמות שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לישראל באחרית הימים. זה כבר נבואה לאחרית הימים. שכתוב בספר מיכה, פרק ז', וישיבך אדוני מצרים באוניות. לא, סליחה, זה, כן. כפי שאמר, כי מי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. כלומר, בגלות, בסוף הגלות האחרונה, יהיו ניסים כמו יציאת מצרים. וישיבך שמצרים תחזור לימים הגדולים של יציאת מצרים, שכל העולם יראה ולא יאמין. תראו מה קורה פה. אבל זה ממשיך. ומה זה באוניות? עתידים כל בני העולם לבוא על ישראל באוניות הים. וחשבו לחלות את ישראל מן העולם. ויש הסבר מה זה באוניות? מלשון בתואנות. עשיתם רצח עם, אפרטייד, BDS. כל העולם יבואו עם טענות ותואנות נגד עם ישראל, נגד עם ישראל המתחדש בארצו, עד שתגידו מה? אין לנו סיכוי, כולם נגדנו. מי אנחנו? אנחנו... וההמשך, והתמכרתם שם לאויביכם. התמכרתם, אומר אליהו הנביא, ונמכרתם לא כתוב, והתמכרתם, אתם תחשבו שזה הסוף שלכם, שכל העולם נגדכם. הנה, אלה שונאים אתכם, ואלה שונאים אתכם, והאירופאים, והסינים, והזה, כולם נגדכם. כתוב והתמכרתם, דנו שתחשבו בלבבכם שנמכרתם, בידוד, בינלאומי, אנחנו זה הסוף. אתה רואה כל פעם, כמה שנים נדמה לך שישראל לא תתקיים, לפני שהיא תחרב על ידי כל הברברים שמסביב. זה בדיוק מה שכתוב פה. ואיך זה נמשך? ואינו כן, כי ואין קונה. כתוב שאין מי שיוכל לשלוט. מה זה קונה? מישהו ששולט בכם. כמה שאתם אפילו תחשבו שזה הסוף שלכם, אין לכם סיכוי, אין מי שיכול לשלוט בכם. נגמר, הסיפור הזה הגיע לסוף שלו. וכל זה יהיה באחרית הימים. כלומר, תבינו, אנחנו ממש רואים בעיניים שלנו את המילים של התורה ושל הזוהר מול העיניים, שפותחים חדשות. אבל רגע, זה לא מספיק. הכל תלוי בתשובה והכל סתום, כמו שכתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשו. מי שיש לו לב, יסתכל ויראה. כלומר, יהיו כאלה שיפתחו את הלב ויראו, יהיו כאלה שלא יראו. מה אתה לא רואה? זה סוף, אתה לא רואה, הכל נגמר, המדינה רכובה, מתפרקת, אין כלום. ואתה אומר, והזוהר אומרת, זה בדיוק כמו שזה, אנחנו רואים את זה מול העיניים. קורה, עכשיו. וזכינו לכלות בימים האלה. ויש אנשים שלאט לאט לומדים להאמין בטוב, ובאור, ובאהבה, ולא מוכנים לקנות שום שטויות של פוליטיקאים ועיתונאים, ופתאום מתחיל פייק ניוז, והכל, כל העניין, לא, לא, מה שאני מאמין, זה שלי, ואף אחד לא ייקח לי את זה. ואתה רואה, לאט לאט, אנשים מחנכים ככה את הילדים שלהם, זה המהפכה האמיתית, זה ביאת המשיח. בו זמנית שזה קורה, אומר הזוהר, יש אנשים שהלב שלהם עוד סתום, הם לא רואים, הם פשוט לא רואים, לא משנה מה יש על הקיר, הכתובת היא על הקיר, הם לא רואים. כי הלב עוד לא נפתח. וידע לשוב לאדונו. ולסיום, אמר לו רבי שמעון, באיזה מקום נתגלתה גאולת ישראל בכללות האלו? אמר לו ליהו, הסתכל והבט, כאילו רבי שמעון מתן לי עוד רמז, עוד משהו. הוא אומר, טוב, אני אתן לך עוד משהו. תסתכל על הפסוק הכי גרוע מכל הכללות. שם הוא גילוי את הגאולה. הסתכל וביט ומצא שכתוב, זה שני פסוקים קודם, סמך וב, והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך. כשאתה מסתכל על הפשט של זה, זה מתאר בדיוק 2000 שנות גלות. אתה אף פעם לא ידעת. מתי יהיה פוגרום? מתי יהיו פרעות? מתי יהיה גירוש? החרמה? מתי יהיה עלילת דם חדשה? וכן הלאה. ובא והלך. והיו חייך תלויים לך מנגד. ולא תאמין בחייך. בבוקר תאמר מי ייתן ערב, והערב תאמר מי ייתן בוקר. תגיד בבוקר... רק שיהיה כמו שהיה אתמול. ובערב של אותו יום תגיד רק שיהיה כמו היה בבוקר, כי היה, זה כבר יהיה כל כך גרוע. מפחד לבבך שתפחד ומראה עיניך אשר תראה. אומר לי הנביא, אתה יכול גם להסתכל על זה אחרת. כל הסוד של הגאולה נמצא שם. מה זה והיו חייך תלויים לך מנגד? אף על פי שחברים יודעים זמן הקץ, החיים האלו דיינו הגאולה. מה זה הגאולה? שאנחנו מתחברים לעץ החיים. שאתה נמצא במצב שאתה כבר במודעות כל כך מתוקנת וחיובית, שחייך תלויים לך מנגד. לאן שאתה מסתכל, אתה רואה את עץ החיים. עץ חיים היא למחזיקים בה. בכל דבר אתה רואה את עץ החיים. אתה כבר לא מסוגל לראות מה לא בסדר. בכל דבר אתה רואה את התועלת, ואת ההזדמנות, ואת החסד. וכמו שאנחנו אומרים, מגיע ראש השנה, ולהיות מסוגל להגיע לאותו מקום, שבו, הרי, כמה בן אדם נלחם על דבר מסוים שהוא חושק בו ורוצה אותו, והוא בטוח, אני רק צריך את זה וזהו. ואחר כך הוא מגלה שזה בכלל מה שהוא לא רוצה. היה הרבה יותר ולא הייתי מקבל את זה. בן אדם רוצה להיות כל כך, היה לנו, היה תלמיד פה, הוא כל כך רצה להיות עורך דין. למה? יש לו אמא יהודיה. נכון? אמא יהודיה, מה? בן של אחד צריך להיות רופא, אחד צריך להיות עורך דין, אחד רואה חשבון, אתה מסודר. נכון? אם אחד מנסה להיות משהו אחר, אתה צריך מקצוע. אז המון אנשים הולכים ולומדים בשביל לרצות את הסביבה. ואז אתה מגיע, הוא מגיע ל... הוא למד להיות עורך דין, ואז הוא מגלה, הוא לא יכול, הוא לא יכול. אז מה הוא עשה? הוא בנה אתר אינטרנט של עורכי דין. ואז הוא ניהל את האתר שלנו. ואז הוא כבר החליק, ואם כבר הגעתי לפה, ובעצם אני אוהב לעזור לאנשים. והולך ולמד רפואה אלטרנטיבית, ובנה קליניקה. אז הוא המשיך תוך כדי זה שהוא ניהל את האתר, הוא למד את הרפואה, וככה הוא התפרנס. ואז הוא פתח קליניקה ואמר, טוב, זהו, גמרתי את הלימודים, אני פותח קליניקה, אין לי יותר זמן לזה. והיום יש לו הרבה אנשים שבאים אליו, הוא עוזר להם וכן הלאה. לא, אני לא אומר שעורך דין זה משהו לא בסדר, יש הרבה אנשים שבתור עורך דין הם עוזרים לאנשים. ויש כאלה שלא. אבל זה שאת נדמה לך, התודעה שלך מספר לך שאתה רוצה משהו, זה לא אומר שאתה צריך את זה. להיות במקום שאתה יודע מה אתה צריך ומה אתה רוצה. ואתה עושה את זה בשלמות. זה מה שאנחנו מקבלים בראש השנה, את השלמות הזאת. להיות מסוגלים להשאיר את כל מה שלא שלם מאחורה, ופשוט אוקיי, מה שיהיה. והיו חייך תלויים לך מנגד. לאן שאתה לא מסתכל, אתה רואה רק את עץ החיים. זה הגאולה. כתב מכתב לעת ערב ושם אותו אצל היונה. הלכה אל רבי יוסי שהיה עוד במקומו ועיניו מחכות. כיוון שראה אותה מר יונה כמה את נאממת יותר מכל עוף השמיים קרא עליה. ותבוא אליו היונה לעת ערב ונעלה זית טרף בפיה. לקח המכתב מן היונה ובא אל החברים והראה להם. סיפר להם המעשה תמהו ואחר רבי יהודה ואמר אוי. אף על פי שאין לנו יודעים אותו מקום שיפול העץ שם יהיה... בקיצור, אשרי נפשו של הבן יוחאי, שהקדוש ברוך הוא עשה עם מוניסים, והוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. והוא עתיד להיות ראש לצדיקים יושבים בגן עדן, ויקבל פני השכינה, ויראה את הקדוש ברוך הוא, וישתעשה עם הצדיקים, ויאמר להם, בואו נשתחווה ונכרה לברכה, לפני השם עושינו. זכינו להיות בזמן כזה, אבל העבודה עדיין רבה, של להתחבר אל הטוב, להאמין בטוב, לחוות את עצמנו אל הטוב. שם העבודה, אין עבודה אחרת. כל היתר זה רק נגזרות של זה. וזה הכוח, וזאת העבודה, וזאת ההכנה. תודה רבה, שבוע טוב ושנה טובה.
תודה רבה.